ארץ פלסטין ונמשכה עד לקום מדינת ישראל במחאות. אבל יומני הציונים הראשונים מספרים סיפור אחר. הזיכרונות מלאים בדוגמאות ובמקרים שמראים כיצד מתנחלים הראשונים זכו לקבלה טובה מצד הפלסטינים, כיצד הציעו להם הפלסטינים מחסה, ובמקרים רבים לימדו אותם כיצד לעבד את האדמה. רק כשהצורר שהמתנחלים לא באו לגור עם הפלסטינים הילידים, אלא לגרש אותם ולתפוס את מקומם, החלה ההתכוננות של הפלסטינים שהפכה במהירות למאבק הדומה לכל מאבק אנטי-קולוניאלי אחר. עם זאת, המתנחלים הציונים לא התרשמו מקבלת הפנים ההתיידותית של הפלסטינים. לפלסטינים לא הייתה אפשרות להשיג מקלט או עבודה כתף על כתף, כאשר הציונים אמרו בצורה ברורה מאוד שיש לזרוק את הפלסטינים בכוח משוק העבודה ואף להחרים את המתנחלים שעובדים עם פלסטינים. דוד בן גוריון הקפיד להגדיר את כוח העבודה הערבי כמחלה שהריפוי היחיד ממנה הוא בהחלפתו הכוח העבודה יהודי. זהו בן גוריון שהפך למנהיג הקהילה היהודית המתקוררת בארץ פלסטין והפך גם לראש ממשלת ישראל. הוא הציג את הפועלים העבריים כדם ברי שיגן על העם היהודי מפני דיכאון ומוות. עבר זמן מסוים עד שהתעוררה התנועה הלאומית הפלסטינית. ההתפרצות הראשונה של הלאומיות הפן ערבית הייתה במחצית השנייה של המאה ה-19. זה הביא את התקווה שהחלקים הערביים של האימפריה העותמנית יהפכו לרפובליקה ערבית עצמאית בדומה לארצות הברית או לאימפריה ערבית עותמנית כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית. התנועה הלאומית הערבית הראשונה נקראה לאומיה או לאומיות ערבית, והגרסה הבאה והמקומית שלה נקראה ותניה או לאומיות. אינטלקטואלים ופעילים פלסטינים הצטרפו לארגונים ותנועות רבות בשאיפה להשיג אחדות ערבית עצמאות. רבים חלמו על רפובליקה ערבית מאוחדת. חלקם נמשכו גם לתיאוריית סוריה הגדולה, רעיון שראה בדמשק מרכזה של מדינה חדשה שגם ארץ פלסטין הייתה חלק ממנה. בכל מקרה, הפלסטינים, בין אם היו פן ערבים, מקומיים, מקומיים או אלה שנמשכו בתיאוריית סוריה הגדולה, אף אחד לא רצה להיות חלק מדינה יהודית. בסוף שנת ה-20, במשא ומתן עם הפליטים, הם הצהירו כבירו שהם מוכנים לחלוק את הארץ עם אלה שבאמת הגרו לארץ פלסטין באותה תקופה, אבל הם לא יקבלו יותר מהדין. הכל המאוחד והקולקטיבי של הפלסטינים התקבוע שבמוסד הרחב של הוועידה הלאומית הפלסטינית ב-1919, כנזה התקיים פעם בשנה. לפני הפסקת ההגירה היהודית לארץ פלסטין והקמת מדינה פלסטינית עצמאית אחת, ניסו הפליטים לקדם הסכם ליצירת שלום בין שני הצדדים. המנהיגים הפלסטינים בניגוד לרצון העם שלהם הסכימו שהמתנחלים היהודים ישתתפו באופן שווה עם הפלסטינים מבנים העתידיים של המדינה העתידית לאחר סיום המנדט העתידי. אבל הקברניטים הציונים תמכו ברעיון לאחר שחושבו כי הפלסטינים לא יזכו בשלום. השתתפות בממשלה משותפת הייתה בדיוק ההפך מכל מה שהציונות רצתה להשיג. לכן ההצעה נתחתה מהצד הציוני, והסוגיה הזו הובילה להתקשרות והאימותים שהתחתו בשנת 1999. כמובן, היו סיבות נוספות לגבי האלימות שהיה הגל החמור ביותר מאז הכרזת המנדט הבריטי גל האלימות הזה הוביל לשלילת הבעלות החוקית של הדיירים הפלסטינים על הקרקעות שזכו מאנשים מקומיים או בעלי קרקעות שלא היו מתגוררים שם ומכרו אותם לקרן הפלסטינים לישראל. דיירים עוצמתיים חיו באדמות אלה במשך מאות שנים, אבל מוכרחים כעת לחיות בשכונות העוני וברחובות המרחקים הספוחים והעניים של הערים. באחת משכונות העוני הזו, בתחילת שנות ה-30, הוריד הסורי הקודה זבין קסאם ופסידיו, ופתח במלחמה אסלאמית קדושה נגד בריטניה והתנועה הציונית. המורשת שלו נשתמרה עד כך שהזרוע הצבאית של תנועת חמאס נקראה על שמו. באותם ימים התנועה הציונית הפלסטינית ראתה בציונות פרויקט קולוניאלי שצריך להביס. כשהבריטים החליטו להחזיר את פתרון הסוגיה הפלסטינית לאומות המאוחדות ב-1947, הציעו הפלסטינים ומדינות ערביות נוספות להקים מדינה אחת במקום המנדט. האום קיים דיונים במשך 7 חודשים בנוגע לגורלה של פלסטין, כאשר בחן שתי הצעות. ההצעה של הפלסטינים להקים מדינה אחת שתקבל את המתיישבים היהודים בארץ פלסטין, אך לא תאפשר התיישבות ציונית נוספת ובניית התנחלויות והבאת מהגרים חדשים. האפשרות השנייה הייתה לחלק את הארץ למדינה ערבית ומדינה יהודית. באופן מפתיע, האום העדיף לבסוף את האפשרות השנייה. המסר שלהם לפלסטינים היה, אתם לא תוכלו לחיות בארץ הזאת, ביחד עם המתיישבים היהודים. אתם תוכלו להציל רק חצי מהמולדת שלכם, ועוד החצי השני יהפוך מולדת למתיישבים היהודים. לאור הפרשנויות הללו הופכת הציונות לתנועה קולוניאלית, והתנועה הלאומית הפלסטינית הופכת לתנועה אנטי-קולוניאלית. עד 1945 הצליחו הציונים למשוך לארץ פלסטין יותר מחצי מיליון מהגרים יהודים, בזמן האוכלוסייה המקומית של פלסטין מנתה יותר מ2 מיליון אנשים. חלק מהמהגרים היהודים הגיעו באישור ממשלת המנדט, חלק ללא הסכמה, לא התייעצו עם האוכלוסייה המקומית ולא נלקחה בחשבון את ההתכוננות לפרויקט הפיכת פלסטין למדינה יהודית. המתיישבים היהודים הצליחו להקים ממשלה בתוך הממשלה ולבנות את כל התשתית הדרושה, אבל הם נכשלו בשני ההיבטים. הציונות הצליחה עד אז לרכוש רק 7% מאדמת ארץ פלסטין. 7% אלה לא הספיקו להקמת מדינה, והציונות تمشيخ لبيوت نقود. הפתרון של התנועה הקולוניאליסטית הציונית היה בביצוע מעשי, מעשי טבח בלתי אנושי. כדי להרחיב את השליטה על האדמה ליותר מ-7%. המתיישבים החליטו גם לגרש את התושבים המקומיים ממולדתם להבטיח רוב של האוכלוסייה, כך עשו הציונים ותומכיהם במשך כמה עשורים. אז הציונות הייתה פרויקט קולוניאלי התיישבותי. תנועה שנדמה שעדיין לא הגיעה לסוף הדרך ולא הגשימה את כל מטרותיה, כי ארץ פלסטין עדיין לא יהודית מבחינה דמוקרטית. למרות שיש לישראל את השליטה על כל האדמה, מבחינה מדינית ממשלתה עדיין ממשלת התנחלותית. היא עסוקה בבניית התנחלויות חדשות בגליל, בנגב ובגדה המערבית, במטרה להגדיל את מספר היהודים שם. היא עדיין שוללת מהפלסטינים את רכושם, ועדיין שוללת את זכותם של התושבים המקומיים במולדת שלהם. לכן, לפי מחקריו של אילן חפה, המיתוס הזה שקרי לחלוטין ונפסל. אילן פפה מהתחלה אמר על זה מיתוס. ובכן, הציונות היא תנועה קולוניאליסטית כאשר משתלטת על מולדת ולא נרתעת ממעשי הרצח והגזילה להשיג את מטרותיה. תודה שהקשבתם לפרק הרביעי של הפודקאסט 10 הטעויות הפופולריות על ישראל. אנו מצפים לשמוע את דעתכם על סדרת הפודקאסטים הזה. אם התוכן של הפודקאסט הזה היה מעניין אתכם, אנא שתפו פעולה ואיתנו עם חבריכם. תודה שהקדשתם מזמנכם להאזין לפודקאסט הזה. עד הפרק הבא.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי המתיימר לספק ביטחון ליהודי העולם שואף למשוך יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה שספג למבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר על זיתונה כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה מוקדמת. כל סיים את המלחמה לטובת המשטר הציוני. מבול אל-אקצא הרס את הרעיון של פלסטין מקלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב לנדבך יסוד בפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. אולם המכה שספג המשטר הישראלי במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את הרקנות של הפרויקט הציוני ושללה מישראל את האטרקטיביות שלה, עד אשר שתושביה התחילו להרהר על עזיבתה. הדוח קובע כישלונה של ישראל בהתמודדות עם ההתקוממות הפלסטינית הוביל לאובדן תפקידו היעיל של המשטר הציוני ביישום מדיניות מערבית אמריקנית באזור, ומעידך פרויקטים לנורמול היחסים עמדו בפני כישלון קטסטרופלי, והפנים האכזריות של המשטר הציוני גרמו למשטרים שולטים להפסיק את נטייתם לנורמליזציה. نزرین کریم مركز هم مخكارة زيتونة كاتال كي مبتسا مبول الأقصى تخزير شوف اتحادي فوت لمسجد الأقصى والعيرها كودش بداعتها كهالها فلسطينة ها عربية بها إسلامية مبتسا زي خزي كاتي صودو تلجتي ميوت شلها تقومنوت همزيانة ناجدها كبوش بسيس اوتا كخلي يعيل لنموش سخويوت عامة فلسطيني وهدقيش اتكشالون ديشوت شارع بينتايم محمد كفاها اغزاريت شل همشتار هاي اسرائيلي على عزة هافخائت همشتار اللي نمشلا سنوعا وميفو ديفت بخولها عالم ومتصاد شيني خزكائت معجال هتميخا بفلسطين بيها هتكونوت شل فلسطين بكارب اموتها عالم بكار ابنها النعر ستودنتين بخوقيم معربيين همشتار هاي اسرائيلي هاي خيل اتنو خمتوني قدها عامها فلسطيني بمطرار لهشميد لخلوتينة تنوعات خماس ولها خزير اتها اسيرين هاي اسرائيلي من رجوعة عزة بشبيعي باكتوبر 2020 بشالوش بتميخام لقام التعام رجوعة بريت ولام لاخر يوتير من 15 خداشيم شلف شعين برجوعة عام بعزة هفت سسط بياتي خوليم وفاتي سفر ريهاش مدت هالتشتيوت برتسوعة لإسرائيل لو هيسيقة ات مطروتيها مهم الخما بنقلت ساعة لهسكين لهفسكت ايش بهدخلت هخلفتها أسيرين شلاه بتمورا لشفرورها أسيرين هالفلسطين عاليدة هتقومنوت هالفلسطينة عاد كان تقنية الشفرور
من فضلك لقد أعددت كنتم لجوز لحظة طيب يا حبيبي، في وقتك أو معك أكثر، ولكني وعدتك بحاجة جسدية.
أخيك، إذ ليس من المعلوم ربما وربما لن تكون هناك طائرة أصلا. لن أفهم. قولي ما شئت، قولي ما شئت، فلسنا المسؤولين عن وفاتك.
أطمئن، لن يصيبني شيء.
يا لك من عدو.
ما الخبر؟ لم كل هذه الضجة هنا؟
تكلم معها أنت يا دكتور من فضلك أرجوك.
يجب أن تكون يا أنس حسين الآن على متن الطائرة. ماذا تفعلين هنا؟
هذا ما كنت أقوله لها، ولكنها
حسنا لماذا لم تذهبي؟ ماذا تريد؟
أقول لا أريد الابتعاد عن مدينتي.
لا ليس مقاما يا حسنا، كما أننا لا نعلم وماذا ستكون الرحلة تانية. ربما تكون بعض أسبوع أو ربما أكثر. أيتها الممرضة، هذا مستحيل. انقلوها إلى الطائرة فورا. هيا أسرع، هيا.
هيا بنا يا أنسة.
لا يسمح لك بالكلام. هيا خذوها. هيا.
هيا بنا يا أنسة
زهراء.
هيا
هيا.
هيا بنا يا أنسة زهراء. هيا بنا. خطر يا أنسة.
على رسلك ملة، لو تأملت قليلا ذهب الحزن ووالا. أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا،
الناتب حقا
لم تزل تملك حلا، أنت ما زلت بخير،
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا، أترى ينساك كهلا، ارفع الكف ونادي ربنا عز وجل،
الناديب حقا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا
ذهب الحزن ووالا،
الناديب حقا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا
منها ما روي عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري
الله عليه وآله وسلم قد أتاكم بخير. ثم التفت إلى الكعبة فمس يديه ثم قال: والذي نفسي بيده إن هذا بيتي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. ثم قال إن أي أمير المؤمنين عليه السلام أولكم إيمانا معي وأوفاكم بعهد الله وأقواكم بأمر الله وأعدلكم بالعلم وأقصدكم بالسبيل وأعظمكم عند الله عزيزي. عند الله نزل قوله جلت أسماءه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكان الصحابة إذا أقبل علي عليه السلام قالوا جاء يتبين لنا الأحاديث المنقولة عن أمير المؤمنين عليه عليه السلام سواء تلك التي جمعت في نهج البلاغة أو غيره من المصادر أنه سلام الله عليه كان يعمد من خلال أحاديثه وسيرته إلى تعريف الناس بالحقائق وإثباتها لهم ودعوتهم إلى طي المسيرة المؤدية إلى أنواع الكمال. وقد تضمنت خطب الإمام علي عليه السلام العديد من الطرق الإرشادية التي كان يمتهجها ويدعو الناس لاتباعها، وسنشير إلى هذا التفصيل في حلقة برنامج القادمة إن شاء الله تعالى. وقبل الدخول في الموضوع لا بد من الإشارة إلى مسألة رئيسية ومهمة للغاية، وهي أن الشخصية الإنسانية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تتميز بدرجة عالية من السلوك، بحيث أن جميع أقواله وأفعاله وحتى سكوته دليل على الحق أو تعتبر أمواجا لتلك الحقائق. وشخصية الإمام عليه السلام تجسد قحوى هذه القاعدة العامة، وهي أن الإنسان عندما يقع ضمن جاذبية الكمال فإنه يصبح قاسا للكمال. وعلى أي حال فقد اتبع أمير المؤمنين عليه السلام في خطبه للكمال لأرشاده وتعليمه 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 الأساسيين المعارفة. أولا بيان تضييف المعارفة الأساسية، ثانيا وصف الحقائق والوقائع، ثالثا الإسلام، رابعا الأشياء. ويتفق كافة العلماء والمفكرين وأصحاب الرأي في العلوم الإسلامية في أن أمير المؤمنين عليه السلام كان شخصياً مجسداً للقرآن الكريم، وكانت درجة معرفته للقرآن الكريم وإيمانه بجميع ما يحتويه في أسمى ما يوجد. وعندما سأل ثعلب اليماني إمام المتقين قائلاً: هل رأيت ربك؟ أجاب عليه السلام: أفأعبد ما لا أراك؟ فقال: وكيف تراه؟ قال سلام الله عليه: لا تدركه العيون بمشاهدة العين، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. نور
كذلك تستفيد المؤسسات الإدارية بالحكومة الإسلامية حاليا من هذا ولكن الشعور